אנחנו בפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. התורה מדגישה שיעקב מתיישב איפה שהדורות הקודמים היו גרים, ובגלל זה הדורות הקודמים יכלו לחשב כ-400 שנה מלידת יצחק, ואם הוא רוצה להתיישב, אז הוא כבר, זה לא יחשב ב-400 שנה. אז זה, אין רע של הצדיק יהיה שלווה. ההפך זה טוב, כמו שרמב"ם כותב, מפני מה יתבוא הצדיקים לימות המשיח, שילם את השלווה ללמוד תורה. הרמב"ם כותב באיגרת, אל תשבו אותי לדורות הקודמים לי, כי אני לא מגיע למדרגה שלהם, כי אני, אין לי את השלווה ללמוד כמו שלהם היה. ממילא אני לא יכול להגיע למדרגה שלהם. אז אין ספק שצריך שלווה כדי לגדול בתורה. יעקב יש לו משפחה, יש לו שני יתומים, יש לו מה לפתח בתוך הבית שלו, הוא כבר עבר את כל הסיוטים של עשיו, לבן, דינה, שכם, ראובן, הוא סבל המון. מה זה ביקש יעקב לשב בשלווה? הוא כולו רצה להקים את הבית שלו, עבודה זרה בתוך משכנו. זאת אומרת, אחרי כל זה הוא רוצה להשקיע בבית. והקדוש ברוך הוא אומר לו, האדם לעמל יולד. אחד מהלקחים החשובים ששמעתי עם רבותיי, זה שאדם צריך להיות מוכן בחיים, שלכל אדם יש משברים רציניים, כבדים, בעלי משמעות. כל אדם יש לו את הטרגדיות שהוא לא שהוא צריך להתמודד איתן. יש אדם שהטרגדיות באות בתחום הבריאות, יש בתחום המשפחה, יש בתחום הפרנסה, יש בתחום הדת, יש בתחום האדם שפתאום יש שריפה והבית שלו נשרף.
אנחנו רואים אדם שלכאורה אין לו אף פעם, תגיד את זה.
אין, רק מי שאתה לא מכיר. רק מי שאתה לא מכיר.
אתה אמרת לכאורה. אתה מידע לכאורה, אתה אמרת.
רק מי שאתה לא מכיר. אלא מה? האדם מתפלל שכשנופלים עליו הדברים האלה, הוא יצא מזה עם מה שפחות צלקות, שיש אדם שנופל עליו, שהוא משלם בעבר, יש אדם שנופל והוא משלם בחיים, יש אדם שנופל ומשלם בחיי קרובים. יעקב שילם בהרבה תחומים, הוא משלם בחיי רחל, הוא משלם בהרבה, ראובן ולאה, והמחירים פה הם כבדים, אבל צריך לדעת שזה החיים. זאת אומרת, כל אדם יש לו כמה משברים כבדים בחיים שהוא צריך להתמודד איתם, ואין אדם שמגיע לקבר בשלום, בשלווה. האדם צריך להתפלל שהוא יוכל להתמודד בדברים וגם ילך הלאה משם. כן. נקרא?
זה שלי זה לא נראה כמו טרגדיה או כמו משבר, זה לא אומר שבשבילו זה לא נראה כמו משבר, אלא ההפך, כל אחד יש לו את הניסיונות שמתאימים לו ושהוא יכול להתמודד איתם. וממילא, איך אומר, הדשא אצל השכן ירוק יותר, נכון, כי אין לו את הניסיונות שיש לי, אבל יכול להיות שאני לא הייתי עומד בניסיונות שלו ולהפך. זה הרי אחת, אם אפשר. הערה השנייה, אני רוצה להסתייק ממה שאנחנו נגדיר את זה כטרגדיה. משבר אני מסכים, המילה טרגדיה זה בא, אני חושב, מהקשר של ייאוש, של דבר שאדם, כאילו, ניסיון. והניסיון לא הרבה, הוא הרבה פעמים הוא קשה, לא נעים, אבל...
בוא נראה. אברהם אבינו לא זוכה לילד. נושא אישה שנייה, נכנסת להיריון, ואז האישה הראשונה מטילה בעין הרע, והיא מפילה. אז ההיריון הראשון שאברהם זוכה אליו, אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף, אשתו השנייה נכנסת להיריון, ואני לא יודע. אני, בוא נאמר, אני מסכים שסתם ככה, אני פעם אמרתי משפט שמאוד מאוד כעסו עליי, אבל אני חושב שזה נכון, שהתורה מעידה שזה לא אסון. ואם אסון יהיה, זה עם האמא מתה. אני מסתכל, לא. אז כעסו עליי כשאמרתי זאת. התורה במשפטים אומרת, אסון זה כשהאימא מתה, כי ינצו אנשים, ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון. אז התורה קוראת לזה לא אסון.
אבל בסוף פרשה שעברה, כשבנימין נולד, אל תדאג, זה בן.
כאילו, אתה מנסה להגיד שאם התינוקות מתו, זה כן אסון.
זה לא אסון. אני אומר, האישה שאמרתי לה, זה מאוד כעסה עליי. אני אמרתי, כמו שהרב גפן הרגע אמר, יש דברים שהם לא טרגדיה, הם קשים, הם משבר, צריך להתמודד, צריך להתקדם. זה לא אסון, זה לא טרגדיה. זה, אז...
כן, אבל אישה, תחשוב אישה שסובלת, תשמעו את אישה חודש.
אני לא אומר שזה...
לא אישה שלך.
לא אמרתי שזה קל. לא אמרתי שזה קל. אבל צריך פרספקטיבה, אני מסכים עם הרב גפן. הוא בכל זאת אצל אברהם אבינו, אני חושב שזה היה טרגדיה. אחרי 100 שנה שהוא חיכה לילד, וההיריון הראשון שהוא זוכה בחיים הולך. אני אומר לך, יש ניסיונות שבעיני האדם הם טרגדיה. זה שיעקב קובר את רחל, אני חושב שזה טרגדיה. זה שיעקב פורש מלאה, אני חושב שזה טרגדיה. זה שיעקב מאבד... יש מדרש, אחרי מעשה ראובן, יעקב פרש מלאה גם כן. יש, אני אומר, אני חושב שזה כן טרגדיות, אני חושב שכשהשתמשתי, התאבדתי משמש במילה טרגדיה, אבל אני חושב, אני לא בטוח מה המילה הנכונה, בוא נאמר ככה, אני לא יודע מספיק מה המשמעות של המילה טרגדיה. בסדר, נאמר משבר.
אפשר להבין מה המעשה של ראובן?
לא, זה פרשה קודמת. עוד טוב, הוא בליל חמישי. שיום חמישי הזה, יש לנו, אתה יכול...
הלאה. מכון מיר מגיע שוב?
לא. תבוא למכון מאיר, השבוע כולם באים לשם.
רוצים לעשות שבוע עברית, שבוע
עברית. אז שוב, אלה תודות יעקב יוסף, חז"ל אומרים שיוסף הוא המשך בעצם של יעקב, שבעצם קודם כל עיקר עבודת יעקב היה ברחל, ויוסף הוא הבכור מרחל. הפסוק אומר בדברי הימים שכשראובן חטא, אז יעקב לקח ממנו את הבכורה, נתן ליוסף, יוסף מקבל פי שניים, לקח את המלכות, נתן ליהודה, הכהונה, אנחנו עוד נראה שזה יגיע ללוי. אז יוסף רואה את אחיו בצון, כי אחיו לא מוכשרים כמו, הוא גאון, יוסף קולט דברים שאף אחד לא קולט, הוא הרבה יותר פיקח מהם גם בהנהגת הצון, גם בטיפול בצון, גם בלימוד תורה מאבא שלו, ולמעשה למרות שהוא הצעיר, הוא הפיקח שבעצם מנהל את העניינים. האחרים, יהודה הוא המלך, כל אחד עם התפקיד שלו, אבל הפיקח והחכם והגאון זה יוסף. ושאר האחים מתייחסים אחרת לבני בלהה ובני זלפה, אי אפשר להתעלם מזה שהם ראו את זה אצל אבא שלהם כבר, בפרשה הקודמת, איכשהו סידר את הילדים לקראת עשיו, בכל זאת שם מפני השפחות קודם.
אבל כשמחרו אותו, כולם מחרו אותו, גם בני
השפחות. מחלוקת ראשונים. זאת אומרת, יש ראשונים שלומדים כך, יש שלומדים כך. האם בני השפחות היו שותפים או עמדו בצד בשקט?
זו שאלה עוד יותר גדולה לעשר את הרגילים.
יש, אוקיי. אמרתי, יש לומדים שהם פשוט לא היה להם את האומץ להתנגד, אבל לא שהם היו בעד.
ארבעה.
בסדר, אבל הם לא, הם הרגישו את עצמם שפלים ליד האחרים, ואחרים נתנו להם את התחושה הזו. הפסוק מעיד שיעקב יש לו קשר מיוחד עם יוסף, היה עשה לו קטונת פסים, חז"ל אומרים שהיה פס אחד. זאת אומרת, זה לא שכל הקטונת הייתה אחרת מאחרים, אלא פס אחד, אבל זה מספיק. לכולם יש בגד תכלת ולא יש פס אחד אדום, זה מספיק. ופה חז"ל אומרים לנו לעולם על יש בני אדם בנו בין הבנים, ולכאורה המסר הוא יותר עמוק. כי מטבע הדברים, תמיד יש את הילד שאתה יותר מסתדר איתו, והילד שאתה פחות מסתדר איתו. ילד שיותר קל לך, והילד שאתה חורק את השיניים להתמודד איתו. זה לא משנה. זה מה שחזן אומרים לנו. הרי יוסף, יש לך את הילד שהוא מאוד פיקח, אתה יכול לדבר איתו. יש לך את הילד שאתה לא מצליח, אתה לא מצליח לתקשר. יוסף הוא יותר מוכשר, יותר כישוני, יותר מבין, יותר בעל קבלה, והוא ההמשך של יעקב, ויעקב עבד דווקא בשבילו, והוא באמת משיח בן יוסף, זה, אנחנו רואים את הניצנים פה ביוסף, ובכל זאת חז"ל אומרים, אני אשנה אדם בנו בין הבנים. זאת אומרת, העזרה פה היא, כי מטבע הדברים, זה כן מתנגן ככה. זאת אומרת, מטבע הדברים, יש את האחד שזה הולך יותר חלק איתו, יש את האחד וכולו. וזה צריך להרבה מאוד חשיבה, כי אם האדם נותן לטבע לעשות את שלו, אז הטבע יעשה את שלו, ובאמת יהיה אחד שיהיה הנבחר. הכתוב ברמב"ם, כתוב ראשונים אחרים, שמטבע הדברים זה תמיד הבכור. זאת אומרת, יש נטייה של קשר מיוחד בין אבא לבין הבכור. גם בין אמא לבת הבכורה, אבל זה כתוב בנמ"ם.
הוא פחות יודע.
הוא עשה אותו אבא.
כתוב שאהבת...
לא, הוא היה הבכור שלו.
מה?
יוסף היה הבכור שלו.
כל העניין של החיים.
כן, ומבחינתו יוסף היה הבכור. כן.
אני גם חושב שמה שהרב אומר, גם ראוי למורה וראוי למפקד בצבא. גם כן, אני בתור מפקד הרגשתי את זה, שלפעמים פתאום מגיע לך חייל ואומר לך, אני שם לב שאתה מתייחס ל...
אבל אני...
מחילה, שזה לא עוזר דולר. למישהו אחר יכול להיות שמותר לשנות, אבל האבא הוא... יש פה משהו ברמת המהות,
אני ראיתי כמה שזה, אני ברוך השם צריכתי לשנות את זה, אבל כמה שזה גמר חיילים שלי, היה לי, לפני ששמתי לב, לא למדתי את זה עדיין, אתה בן דרך כל, בן 19 ויש לך 10 חיילים, או בן 22 ויש לך 30 חיילים, ושמתי לב ש... צריך לתפוס לצלך בזה, וזה חשוב מאוד.
אז רואה, יש המון עבודה, ויש הפתעות. זאת אומרת, הרבה פעמים, כשאתה מכריח את עצמך להתמודד עם ההוא, שאתה ממש לא סובל ולא מצליח להתמודד איתו, אחר כך תורם ממנו המון המון ברכה. זאת אומרת, יש המון הפתעות, שזה דווקא ממנו. והרבה פעמים הוא זה שהוא מרגלית תמונה, שאתה לא ראית בכלל את הפוטנציאל שלו. טוב, אז יוסף חולם חלום, מחלוקת ראשונים פה, האם החלום היה חלום רגיל, או הכוונה היא חלום נבואי. יוסף בפירוש רואה בזה מראה נבואי שעליו ליישם. הוא מספר את החלום לאחרים, ופה יש מקום לדון האם זה היה תפקידו לספר את החלום או לא. הרבה פעמים בן אדם רואה מחזה, אבל זה בשבילו לשמור את זה בצורה פרטית. אז יש מציאות שהאחים הולכים לראות במקום מסוכן בשכם, ויוסף לא הולך אתם. למה הם הלכו לשכם? אז זה שוב דיון בראשונים, מה הם חיפשו שם. יש אומרים שהם הלכו לחופש, דווקא למקום ששקט. מה?
מקום יפה.
אוקיי, באמת שכם זה מקור בעיות, חז"ל אומרים שם נחלקה מלכות, שם מכרו את יוסף, שם נאנסה דינה, זאת אומרת שכם לאורך ההיסטוריה שלנו זה מקום בעייתי, ויוסף לא הולך איתם, זאת אומרת יוסף שוב הבן הנבחר שנשאר בבית, ואלא מה? יעקב אומר לו, לך תבדוק שהם לא עושים שטויות, לך תנחה אותם, כי יכול להיות שהם עושים טעויות. זה לא בכדי, זה כי זה באמת. יוסף יכול להגיע ותוך 10 דקות להסתכל ולומר להם, את הצון הייתם צריכים להעביר לשם, והצון יהיו יותר בריאים. הצון האלה שחולים צריך לטפל כך וכך. תוך מבט מהיר, יוסף יכול להנחות אותם ולפתור את כל הבעיות, כי הוא באמת הרבה יותר חכם בהרבה מאוד תחומים, כולל התחום הזה. אז אבא שלו שולח אותו. מה? שכם?
לא, לשלוח את...
לשלוח אותו. אז זה גם דיון בראשונים.
אם אני הולך מהם למתחלה איתם סדר. אבל אם אתה הולך לבדוק מה קורה איתם, זה בדיוק הפוך מה שזה...
אז לא ברור, יש פה מחלוקת במדרשים. האם יעקב הבין מה, איך האחים מרגישים כלפיו עד כדי כמה הם כועסים עליו? עוד רגע נראה שהאחים סבורים שיעקב לא מבין. זאת אומרת, אז... יש מדרש שאומר חיה רעה חלת הוא, אין חיה רעה אלא השבטים, שהוא כל הזמן חשד בהם. וזה נראה לאורך כל הדרך, הוא חושד בהם שהם לקחו, הרגו את שמעון, והוא חושד בהם שהם רוצים את בנימין כדי להרוג אותו. זאת אומרת, הוא כל הזמן, יש מדרש פה שכשיוסף נעלם, הוא הלך והעמיד אבנים, הוא הלך והעמיד עומרים בשדה, ובדק לראות אם כל העומרים נופלים או כל העומרים עומדים. הוא אמר, אתם רואים, כולם עומדים, יעקב. אמרתם רואים שכולם עומדים אחד כנגד כל שבט. אמרתם רואים... זה... אוקיי, נראה, אז נגיע. אבל הוא, יש מחלוקת פה, האם הוא קלט שיוסף חי או לא, האם הוא, יש אומרים, כמובן עם צוטט שם אריזל, שדמות תוקנו של אביו שהוא ראה זה כי וימיין להתנחם. יעקב לא מתנחם והוא כל הזמן פלל עליו, וזה מה שמציל אותו במצרים. זאת אומרת, בעצם הוא היה צריך ליפול במצרים. איך הוא החזיק מעמד? כי וימיין להתנחם. יעקב כל הזמן בוכה ומתפלל עליו. חזרה ליוסף שנשלח מטעם אביו. אז הקדוש ברוך הוא שולח מלאך במיוחד להנחות אותו לאחים. ופה המדרש מדגיש שבעצם יעקב היה צריך לרדת למצרים, שהיו באים ועושים מלחמה ותופסים אותו לשבי, והעבדות הייתה צריכה להתחיל. כחסד ליעקב, אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה כזו, שהוא יורד, ויוסף הוא כפר מלך, ומעמידים שם בית מדרש, והוא יכול לעשות את הכל בנחת. היה צריך להיות מצב שהמצרים מגיעים ותופסים אותו, ושמים אותו, את יעקב ואת כל בניו, בכבלים, ומורידים אותו בשלשלות שברזל למצרים. הרי כבר היה גזירה שהם יהיו עבדים במצרים. אז זה יכל לבוא לידי ביטוי בצורה שכולם יורדים למצרים כעבדים כבר מימי יעקב. עשה הקדוש ברוך הוא חסד ויישם את הגזירה בצורה כזו. עכשיו, אז פה יש דיון במפרשים כמה אנחנו צריכים לראות את יד השם פה. זאת אומרת, יש מקומות שכתוב מפורש גם בגמרא וגם במדרש, שהקדוש ברוך הוא שלל בחירה חופשית מאנשים, בין אם זה במעשה יהודה ותמר, בין אם זה הסיפור שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך כדי להנחות את יוסף לאחים, אז יש פה קטעים איפה שבמדרש כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא דואג שזה יתנגן ככה. יש שרוצים לומר שכל הסיפור שלול בחירה חופשית. אנחנו נדון מזה, כן.
זה מתחיל ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהם יהיו עבדים. אז למה הם צריכים להיות עבדים? למה הם צריכים לעשות את כל זה? אומרים שזה חסד השם, אבל השם אומר, אתם תהיו עבדים. אז יכול להגיד, אם הם לא היו עבדים, אז מתן תורה לא יכול להיות את...
טוב, אז יש בזה כמה שיטות.
אבל עדיין, להיות עבדים בכל הסיפור הזה...
אז בוא ניקח מהלך אחד, ואיתו נסתכל על כל הפרשיות מאברהם אבינו עד יציאת מצרים. ואז נסתכל גם על הפרשה פה וזה יעזור לנו להבין, אבל יש בזה כמה מהלכים. מצרים נקראת כור הברזל. זאת אומרת, היה משהו במצרים שהיה אמור להיטהר. אוקיי? אז זה שלב א'. אז זאת אומרת, יש בחינה שהתורה מתעדת שמצרים זה מקום שאמור להיות כור, אמור להיות מקום מטהר. מה צריך לטהר?
הם ירדו יותר למטה ממה שהם היו.
בסדר, אבל צריך להבין מה היה צריך לטהר שם. אז זו השאלה הראשונה. יוסף עושה את כל התרגיל בפרשיות הקרובות. מה יוסף רוצה להשיג בזה? זאת אומרת, יוסף...
אני
חלק מההיתוך. אז חלק מהמפרשים לומדים שמה שיוסף רצה להשיג זה שהאחים יבינו שהתפקיד שלהם בגלות הזו זה שיהיה מסירות נפש אחד בשביל השני. זאת אומרת, אז אפשר להבין את זה שיוסף ראה שהם היו מוכנים למכור אותו. אז הוא אמר, אין מספיק מסירות נפש. ממילא הוא אמר, צריך לתקן את זה לפני שאפשר לרדת למצרים. אין מצב שנשרוד אם לא נהיה מאוחדים זה עם זה. אבל אפשר להבין גם את הצד השני, שיכול להיות שזה באמת חלק מהרעיון של כור הברזל, שהיה בחינה שבמצרים היה צריך להיבנות האחדות הזו של העם. אחדות שאחד מוסר את נפשו לשני, כמו שאנחנו רואים, ויוכו שוטרי בני ישראל, שהם ספגו את המכות בשביל אחיהם. היה פה מצב שכן היה מסירות אחד בשביל השני.
עריבות,
כן. וזה עכשיו, אם ניקח את זה שלב הלאה, ונלך לפי השיטות שפה הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים כדי ש... זה יבוא לידי ביטוי בצורה הזו, אז מה העניין? העניין הוא שהם יכירו שהם חלשים בנקודה הזו. זאת אומרת, סתם ככה היו גדלים אחים יחד, כולם בסדר, הכל ממשיך, בסדר, יורדים למצרים, לא יודעים על מה צריך לעבוד. אבל אם ההתחלה של הירידה למצרים הייתה מכוח זה, ועל פי זה אפשר גם להבין את הגמרא בשבת, שהגמרא אומרת שאם יעקב לא היה משנה בניו מן הבנים, לא היה מתגלגל הדבר והיו יורדים למצרים. מה זה אומר? זאת אומרת, כשיעקב מתייחס אחרת ליוסף, פה אני הולך כיוון טיפה שונים ממה שאמרנו לפני רגע, אז מתגלה או נוצר קינה בין האחים ובין יוסף. אומרים לנו חז"ל, כמו שהמאה ה-90 שנה הראשונות יכולנו לחוות אותם בלי להיות במצרים בשיעבוד, ככה ה-210 שנה האחרונות שהיינו במצרים, יכולנו לעבור אותם בלי להיות במצרים. יכולנו לקיים את 400 שנה בארץ ישראל, נכון? הקדוש ברוך הוא לא גזר איך ה-400 שנה יהיו. ארץ לא להם, כל עוד יכולנו להיות בארץ ישראל בי ארץ לא להם. זאת אומרת, החז"ל אומרים למה זה היה צריך להיות במצרים? בגלל שהיה קינה בין האחים, בגלל שהיה שנאה בין האחים.
שמעתי פעם מישהו שאומר שיעקב חשב שבכלל עצם שהותו בלבן, זו הגלות שנגזרה על אברהם אבינו. וזה צומצם לו בגלל שהוא עבד בהחלפת משכורתו עשרת מונים.
יפה, לא הכרתי.
ב-90 שנה.
זה חלק, נכון. זה חלק מה-190, אבל זה 400, כן.
לא, אמרו שזה 210 שנים בסוף, זה היה
במצרים. כן. כן. זה בסדר עולם רבה. אבל אני אומר, אז לפי זה, אם אנחנו נחבר את התוספות בשבת, אז יש לנו מצב של צריך לבנות את האחדות ביניהם, אז עכשיו זה מה שצריך להיבנות במצרים, יורדים למצרים בשביל זה. אוקיי, זה... ה-400 שנה לא היה צריך לבוא לידי ביטוי בצורה כזו. זאת אומרת, זה כמו כל גזירה. תלוי בנו איך הגזירה...
אוקיי, אבל למה יש גזירה?
למה יש גזירה? זה מחלוקת ראשונים שם.
אם השם עושה חסד ושולח את יוסף, הכל החשבון הזה, וכל הניסים, הכל, הכל, הכל.
אז נלך, אם אתה רוצה, נלך עם הרשב"ם, שהוא עשה ברית על ארץ ישראל, שלא היה לו זכות למסור חלקים מארץ ישראל. יש בזה כמה שיטות.
אוקיי, אוקיי, זה אני מקבל.
אני אומר, זו שיטה אחת.
זה רק העניין של הזה, של
העקידה. של העקידה. של העקידה, זה 400 שנה. יש במדרש, אני לא זוכר.
400 שנה מתחיל ממי שיצחק נולד.
לא, מבית מהם.
הוא שאל, במה ידע קיר השינה?
במה ידע קיר השינה? אני לא זוכר. במדרש יש כמה שיטות בזה, אני לא זוכר עכשיו. אתה צודק, זה על העקידה.
אבל זה עדיין, אני לא מצאת שום תירוץ ש... מתי אמרנו? ככה,
נחה דעתי ממנו. אז תזכירי, אני אשלח לי מן, נבזרת שמחפש. התנחומה מתייחס לזה, ואחרים גם. אני רק צריך להסתכל לפנים, אני לא זוכר.
אם אומרים שזה עונש.
על מה זה היה עונש, 400 שנה?
הגזירה של 400 שנה.
כי גר יהיה זכה 400 שנה, ועבדו לנו אותה 400 שנה. על מה זה היה עונש? יש בזה כמה שיטות, אני לא זוכר עכשיו.
יש כמה שיטות, יש כמה שיטות בוודאי, אבל...
אני לא זוכר.
יש אמרה מביא... יש מתרשים, יש כמה שיטות, על ידו עתידע, יש אומרים, יש אומרים, מפני אתה אמרת, אתה מבין, אתה אמרת, במה ידעך, איך הידוע עתידע, כי גר יהיה זרעך.
אבל זה לא מסתדר בפסוק. כי ודאי שזה לא הכוונה בפשטות כזאת, כי הוא שואל במה ידע כי ירא שינה, ואז הוא עושה ברית בין המתרים שישה פסוקים, ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו ידוע עתידע. קורה שם שאלה, הוא שואל, אני חושב שבפשטות, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה, לא שהוא לא מאמין לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מי אומר שהבנים שלי יהיו זכאים להיות בארץ ישראל? מי אומר שהם ירצו להיות בארץ ישראל? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק, בוא נכרות ברית, והברית הזאת באמת מחייבת אותי, גם כי אני לא מחייב, גם אם הצד השני מפר את ההסכם. איך אני עושה את זה? אימה וחשיכה גדולה, אני אראה לך את כל השיעבוד, ובסופו של דבר, אחד מהשקיים, אם הם לא יהיו זכאים, אני אחטא אותם, ואם הם לא ירצו, אני אגרום להם לרצות, ובסופו של דבר, לדוגמה, אולי השואה יכולה להראות מה הוא ראה שם שיחזיר אותנו לארץ, אני לא יודע, אבל זה הדוגמה.
טוב.
אבל מה
ש...
אוקיי,
אם
אומרים שזה
עובד.
צריך להעלות את השאלה, אם כי אני לא רואה כל כך שזה הפרשה שלנו, ש... האם מוכרחים לומר שידועת את הגר יהיה זרעך? יש את זה בגדר של עונש. עכשיו זה לא כתוב כמו שדוד מאיר. יכול להיות שצריך לחפש את הדברים ברמה אחרת.
בסדר. בסדר, הנה ימי. בואו ניקח 5 דקות רק לראות כמה דברים ביחס למהלך של מה הולך פה בין אחי יוסף ויוסף. אחי יוסף ראו שאצל אבא שלהם, יעקב הבין שיצחק לא מבין מה קורה בין הבנים. אז כבר היה להם תקדים שאבא לא תמיד יודע מה קורה בין הבנים. אז זה א', זאת אומרת, זה שיעקב חושב שיוסף הוא מספר אחד בכל השאר תפילים, זכותו, זה לא אומר שהוא צודק. הם כבר ראו בהיסטוריה, עשיו ויצחק, כן. אז זה א', ב', הם רואים סבא רבא אברהם, היו לו 2 בנים, אחד כן, אחד לא. סבא, יצחק, היו לו 2 בנים, אחד כן, אחד לא. עכשיו לאבא יש 12 בנים, 11 כן, אחד לא.
הפוך, 11 לא, אחד כן.
אז הם אומרים, הוא טועה. הם אומרים, הוא עושה את אותו טעות שיצחק עשה. בוא נראה אותו. כולנו עומדים פה, הרי מה החולשה שאנחנו עובדים עליה? לשון הרע? מי הפגום בלשון הרע? הוא. מי האחד שפה מפר ברית אחים? הוא. מי בא ומלשין על ראובן? הוא. מי אומר עלינו שאנחנו מזלזלים בבני השפחות, חשודים על העריות? הוא. ובאמת, הקדוש ברוך הוא מצטרף איתם על החרם, אבל הוא מצטרף איתם בחרם, זאת אומרת, בשמיים לא טענו שהם טועים. ההפך, הסלוקטונת פסים, חזר דורשים, כל עוד שם זה עוד עונש שהיה ליוסף, הפסים.
לא, כל מה שהוא עבר.
אבל זה הכל עונש.
כן, עונש.
בסדר.
מציגים את זה כעונש.
למעשה, אז האחים מסתכלים על יוסף ואומרים עם כל הכבוד לאבא, הוא לא חלק. ולא רק שהוא לא חלק, אלא שהוא מאיים על כולנו שאנחנו נאבד את החלק שלנו. זאת אומרת, לא דייר שהוא רשע, הוא בא נגדנו. יש פה עוד נקודה מעניינת, יוסף הוא סתנו של עשיו. הרי יש הרבה מקבילים בין יוסף לעשיו. זאת אומרת, והאחים רואים את יוסף כעשיו של הבית, אז הם אומרים עם כל הכבוד לאבא, זה לא המשך דרכנו, הוא מסכן את כולנו, כי הרי אבא מוסר לו את כל התורה, שולח אותנו להיות עם הצון, והוא האחד שנשאר בבית, מלמדים אותו תורה. דרך אגב, מצב הפוך אנחנו מוצאים אצל דוד. שולחים את דוד להיות בצון, ומלמדים את כל השאר. אבל בסדר, זה... אז האחים, וזה כתוב בראשונים פה במקום, שהאחים עושים חישוב, ואומרים, מה, אנחנו לא צריכים לעמוד פה ולתת ליוסף לאיים על כולנו. רואים אותו בגדר רודף, אבל רודף רוחני. זאת אומרת, הוא משכנע את אבא שכולנו רשעים, ורק הוא ההמשך של אבא. עכשיו, באמת, יש בסיס למה שהם חושים. הרי יעקב באמת סבור, אלה תודות יעקב, יוסף. יוסף הוא בחיר הילדים. אני עבדתי את כל ה-14 שנה בשביל יוסף. הוא הבן הבכור של רחל, הוא העיקר. אז האחים באמת, הם לוקחים את התחושה שלהם שלב יתר. אבל התחושה היא נכונה, שמבחינת יעקב, העיקר זה יוסף.
מה? הוא משדר את זה.
כן?
הוא גם דומה לו.
כן? הכל, אז האחים אומרים, מה הולך פה? לנו יש תפקיד בעולם, ואנחנו באמת לא רשעים. זאת אומרת, הוא עושה מאיתנו רשעים. ואם הוא יצליח, מה יקרה לכולנו? הוא הולך להיות המשול תמשול עלינו. זאת אומרת, הוא כבר חולם, והוא מפרש את החלומות, הרי אין החלומות הולכים אלא אחרי הפה, הוא מפרש את החלומות שהוא הולך למשול בנו. אז לא, אנחנו לא צריכים לתת לזה לקרות.
זה לא מה שאמר בהתחלה. למשול זה שונה מאשר אנחנו, העיקר
והעיקר נכון, הזה, אנחנו נכון, זרקים. נכון, שתי שיטות, הנה חינם. אז זה מה שמוזכר שאחים ראו אותו כרודף, ובגלל זה תראו את דמו. יש פה הרבה נקודות לחשיבה, זה, הייתי רק מסיים בנקודה אחת, קצת פוליטית, אבל אני חושב שחשוב לומר אותה. אנחנו בדור שאנשים מרבים לדבר על ערב רב. ואני, זו מילה שאני לא, אני לא מוכן, אני לא חושב שתשמעו אותה יוצאת מפי, כי אני חושב שזו מילה כל כך מסוכנת, וזה אחד מהדברים שאנחנו, שקורה בעצם בפרשה שלנו. ברגע שהאחים נותנים ליוסף את הכותרת הזו רודף, הותר דמו, גמרנו. הרבה פעמים זה שאתה נותן לאדם כותרת, אז מבחינתך אתה כבר הורדת אותו מרמת האנושות. וזה הסיכון הגדול, וברגע שמתחילים להשתמש במונח הזה, אז מי ערב רב? אז אפשר לומר את זה על הרבה אנשים, מי זה ערב רב. ואז במילא, זה לא רחוק להתיר את דמם. זאת אומרת, אפילו עד כדי רצח, או כפי שההיסטוריה שלנו לצערנו כבר מוכיחה, שמציאויות שיכלו להציל יהודים מסוימים, ואנשים אמרו, מה לי ולהם? אולי זה לא חוקי שאני אציין מי ומה, אבל... מה?
המבין
יבין. כן. אתם יודעים שיש...